טוב. כן, דרך לו פסקה מם, נכון?
כן.
לא סיימנו. דיברנו על זה שקדושה זה להתרומם ל... כן, אל שלימות, אל אידיאליות, וקדושה היא לא יכולה להיות כאשר האדם הוא... רואה רק את השלמות של עצמו לנגד עיניו, אלא להשתייך לרצון השם, שהמשמעות שלו זה השלמות הכללית, ולכן יחיד לא אומר קדושה, כיוון שאנחנו צריכים את ההתכללות כחלק מהעניין. וביותר, יש בזה הכרה לקדושתו יתברך, זה שלוש שורות לקראת סוף העמודה, העמוד מהווה ארבע למטה. ויותר יש בזה הכרה לקדושתו יתברך, ידיעת הקדושה ליחסה לשמו יתברך היא שהוא מובדל ומופרש, והכוונה שלם בתכלית השלמות. כן, זאת אומרת, המציאות של השם, מציאות אידיאלית ושלימה, וקדושה זה הנבדלות הזו של השלמות האלוהית. על כן אין לו יחס לנבראים, כי ביותם אפשרי המציאות לא ישבו כלל אל ערך מחויב, המציאות יתעלה. זאת יש פער, כן, בין הנבראים לבין מציאות השם. וכיוון שלא יצויר בחוקו חיסרון איך תצויר העבודה לו, ואם תצדק מה תפעל לו, כן, כלומר, כיוון שלמציאות השם אין חסרונות, וגם מה ניתן לעשות, על כן רוממות העבודה היא רק בשימת לב להרים מעלת יצוריו. כאשר יבין האדם את האמת המורמה הזו, ישים כל מעייניו לכבוד שמו, לרומם את קרן הכלל, להשלים רצון היוצר שרוצה בשלמותם. ונתן כוח לטובים ולשרים בליבותם להוציא את שלמות היצור מן הכוח אל הפועל. כלומר, כאשר אדם, כן, יבין את העניין הזה, שרצון השם זה לרומם את מעלת היצורים, אז האדם יהיה תורח להשלים את היצורים, כי זה רצון השם, וזה בעצם שלמותו של השם. על כן, אי אפשר להתגלה קדושה יתברך באמת ביחס לעבודת השם, כי אם ברבים, זאת אומרת, כיוון שהרצון האלוקי היא ההתרוממות של הנבראים, לכן לא ניתן להשתייך אל מעלת השלמות האלוקית, שזה קדושה, בלי שאנחנו מדברים על התכללות. זאת אומרת, על יציאה מהפרטיות, להיות חלק מהכללות של המציאות. שהתחלתה בכללות הוא מספר העשרה. העשרה זה המספר הבסיסי שמייצג את המושג שנקרא רבים. ולא לחינם לימד הדבר במקום הרשע של עד מתי לעדה רעה הזאת. הרי מה המקור? המקור הוא מהמרגלים. שזה דבר מאוד מוזר, זאת אומרת. לומדים את זה, את העניין של דבר שבקדושה צריך עשרה מהמרגלים, לא מצאו מאיפה ללמוד. כן, התורה דווקא בזה חיברה אותנו לעניין של הקדושה. אז אומר רב קימין, הרשע נשכיל אל הצדק. תוך ההתבוננות במה שהיה אצל הרשעים, אנחנו נבין את המדרגה של הצדק, כי אם הייתה תכלית הרשע רק לרע לעצמו, הרשע רק לרע לעצמו, לא הייתה מידת הדין מדקדקת, כי אם חוטא חומס נפשו. זאת זאת אומרת, אם הרשעה, כל המשמעות שלה זה שאדם מזיק לעצמו בזה שהוא רשע, אז בסדר, זה עניין של הבחירה של האדם. אבל באמת, האדם נברא להיות פועל על הכלל, נפעל ממנו. זאת אומרת, האדם מחובר אל כללות המציאות. אם כן, עיקר רעת הרשע הוא גם כן הרעה שגורם אל הכלל כולו. זאת אומרת, בהשפעות שלו על המציאות שמחוץ לו. להיפרע מן הרשעים שמעמדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, על כן הייתה הקפדה גדולה במעשה הכלל עד מתי לעדה הרעה הזו. כלומר, הדגש הוא דווקא דרך הרשעה, שאתה רואה שהרשעה היא מקיפה. ומהם למדנו שמקור הטוב והצדק גם כן מורמי מעלתו, רק באוצר הכלל ינוח, ואלוקים ניצב בעדת אל. כן, זאת אומרת, מהרשעים שהקפדה של התורה עליהם זה בגלל ההשפעה שלהם על הכלל, אנחנו מבינים את המשמעות של ההשפעה על הכלל. ולכן העניין של הקדושה, כמו שאמרנו, הוא לא מתבטא בפרטיות, אלא בהתכללות, וזה שאדם הוא חלק מן העשרה, ולכן אין דבר שבקדושה ופחות מעשרה. כן, הלאה. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר. תניה, רבי יהודה בן בטרה היה אומר, אין דברי תורה מקבלים טומאה. כלומר, גם אדם טמא, בעל קרי, יכול ללמוד תורה. מעשה בתמיד אחד שהיה מגמגם וקורא למעלה מרבי יהודה בן בטרה. זאת אומרת, הוא לא היה מוציא את המילים בפיו בצורה מתוקנת. אמר לו, בני, פתח פיך ואירו דבריך. שאין דברי תורה מקבלים טומאה, שלאמר הלא כל דברי כאש, נאום השם, מה אש אלא מקבלת טומאה, אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה. כמו אש שלא מקבלת טומאה, כך דברי תורה. לכן אתה לא צריך לגמגם, זאת אומרת, אתה יכול להוציא את המילים באופן תקין, כי למרות שיש טומאה של קרי, בכל אופן זה לא מעכב את הלימוד תורה. אומר הרב, המושכלות המוסריות שנוצאות ממקור רגשי לב האדם אינן ראויות להיות מוציאות לאור את נוגע הצדק והיושר. כלומר, כאשר המושכלות המוסריות, כלומר התוכן המוסרי של הטוב והבריחה מן הרע המוסרי, כאשר האדם שייך אל התכונה המוסרית מתוך הרגש, כלומר מתוך הרגש המוסרי. אז אינן ראויות להיות מוציאות לאור את נוגע הצדק והיושר, כלומר אתה לא יכול לסמוך על הרגש הזה, כי אם כשיעיין בהם חכם לב, כלומר צריך עיון שכלי כדי להגדיר בסופו של דבר מה טוב באמת ומה רע באמת, לסמוך על רגש, רגש זה דבר שאתה לא יכול לסמוך עליו. בשעה ומתי האדם צריך להתבונן בזה, בשעה שאין בגופו נטייה מסגיד לתכונות הגוף השפלות. כן, זאת אומרת, כאשר הנטייה הנפשית באותו זמן שהוא מתבונן בזה, זה לא נטייה אל החומריות. כי נטייה אל החומריות מתה את השיפוט השכלי. כן, יכולים לראות את זה לעצמנו, שיש לנו נטייה לחומריות, אז כן, ניתן דוגמה. נניח שאתה מגיע לארוחה, ויש סועדים חוץ ממך, ואתה תאב מאוד. עכשיו, אתה יודע שמבחינה מוסרית צריך לחלק את זה, אתה לא היחיד שמה שאוכל, יש עוד אנשים. עכשיו, מה קורה לנו עם התאווה הזאת? התאווה הזאת משבשת את השיפוט המוסרי, נכון? אז אדם רואה את עצמו, כי הוא רעב, הוא מאוד רעב, אז הוא צריך לאכול. אבל יש פה עוד אחרים. עכשיו, כשהוא יגיע לסעודה פחות רעב, כלומר, כשהגוף לא ימשוך את הנפש אליו, אז פה הוא יחר להפעיל שיקול דעת יותר בצורה נכונה ביחס ל... אבל אם יהיה לו את התאווה, אז הוא יתלה כל מיני היתרות, היתרה לעצמו. וגיד, לא, הוא בטח לא רעב כל כך כמוני, והוא לא יגיע, והוא זה, אז הוא מרשה לעצמו. כן, זו דוגמה שממחישה את זה, אבל הרבה פעמים ההטייה שהגופניות מתה אותנו היא עדינה יותר והיא סמויה יותר. וזה חלק ממה שצריך לשים, זה הרבה פעמים סמוי יותר. ואפשר להבחין בזה, אפשר לשים לב לזה, אבל לכתחילה ודאי לא נכון להפעיל שיקול דעת בעניינים מוסריים כאשר יש את התגבורת של הנטייה החומרית. אמנם, כן, אבל ביותו בטבע הגופו נוטה לאיזה קצה, אז יוודאו בקרוב מושגים גם כן בלתי טהורים ומשגים. כוונה גורמים לטעות. אמנם כל זה אפשרי הוא רק בחוכמת אנוש, שכל אדם יחזה בה רק כתכונתו, ומקורה אינו כי אם מושגי לבב האדם. אבל תורת השם הטהורה היא כל כך נעלה וכל כך נשגבה, עד שכל המתיילד על פי דרכיה יהיה רק אמת וצדק. כן, כלומר, תורת השם, שהיא כל כך נשגבת, המציאות של התורה היא כל כך עליונה, שאנחנו לא חוששים שגם במצב שהאדם תהיה לו תגבורת של הנטייה החומרית, התורה שמשפיעה על השיקול דעת של האדם, לא יהיה השיקול השכלי מוטה בגלל התגבורת החומרית, כי העוצמה של קדושת התורה, הייתי אומר, מסוגלת לרסן את ההשפעות האלה. גם אם לא היה אדם מוכשר לזה מצד גופו, כי עכשיו יש לו, מה זה הרי הבעל קרי הזה? הבעל קרי הזה זה הנטייה החומרית. כי לעולם כוח התורה יהיה פועל על הגוף והמזג, ולא מתפעם ממנו. כן, הגוף מזג זה הכוונה מזג הנוזלים בגוף. זאת אומרת, תורה בכוחה לבלום את ההשפעות הגופניות האלה, ואפילו גם לתקן את הגוף. על כן אין דברי תורה מקבלים טומאה. כל דברי כאש שפועל על החומרים לא מתפעל מהם, כן? כמו אש. מה זה הדימוי לאש? האש היא פועלת על החומר, נכון? שימו את החומר עם האש, מי ישרוד? אז החומר יתקלה והאש שורדת. זה בדיוק הדימוי לתורה, כן.
יש גם תמיד שיכולת לפעול בלימוד תורה.
ברור, לא. זה פשוט שאתה צריך לעשות את המיטב. ופה אנחנו מדברים על אדם שעושה את המיטב, אז אם אנחנו מדברים לולי התורה על שיפוט של חוכמה, זה יכול להיות יותר מושפע מהגופניות מאשר השיקול השכלי, כשאדם עושה את המיטב שהוא מסוגל, כשהוא בוחן את הדברים מתוך תורה, מתוך לימוד תורה. הלאה. גם יש מקום ניחוש להגדיל הכוחות הנפשיים בשעה שהתכונות התקלקלו ונטו לעניינים החומריים יותר מדי. כן, זאת אומרת, אומר רב, יש פה עוד נקודה, שכאשר יש התגברות של הנטייה החומרית בנפש, את צריך לעצים את הרוחני שבאדם. פן ביגדל הכוחות, יתגדלו הכוחות הרעים גם כן. אמנם בדברי תורה אין חשש, כי כאש היא לצרף ולטהר. והתכונות הטובות היא מחזקת ומצרפת, והרעות מבערת. היא מכלה את התכונות הרעות. על כן תהיה תכונת הגוף איכה שתהיה, לעולם תהיה תורת אלוהים עמו. כאמור, פתח דברים יאיר מבין פתאים. פתח דבריך צריך לומר, זה טעות. אין פסוק הזה. כי הפתאים הנפתים אחרי תכונות הרעות הגופניות יותר מדי, ילמדו לקח ויפיקו תבונות. כלומר, התורה מאירה גם את הפתאים. מה זה פתי? פתי זה לא אדם טיפש מבחינת היכולות השכליות שלו, זה מתפתה ביצו. זאת אומרת, יכול להיות חכם, אבל בנקודה הזאת של פיתוי היצר, הוא מתנהג בטיפשות. כן, בוא נראה מבית. שמור רגליך, סיימנו. טוב, אנחנו נעצור פה.